ליקוטי מוהר"ן, אנחנו בתורה ה', תורה ה', ואנחנו כבר בפעם השלישית עסוקים בליבה בדברים. אני אסכם בקצרה מה שלמדנו עד עכשיו, כלומר הגענו עד אמצע אות ד' בתורה ה'. מה למדנו? אנחנו למדנו שצריך כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, או כתרגום של המאמר הזה לפי רב נחמן, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. ואם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, זה מטיל עליי אחריות לתקן את העולם. תראו, אין שום הכרח להיכנס לשיעור הזה, אבל אם אתם בשיעור, נא לא לקיים שיחות ביניכם בזמן השיעור. בסדר? טוב. אם כן, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, הדבר הזה מטיל עליי אחריות, אחריות לכל העולם כולו, ולהתפלל עבור כל העולם. אלא שהתפילה עבור כל העולם היא מתחלקת לשני סוגי תפילה. תפילה אם עוד לא היה גזר דין על העולם, כלומר, אמנם מידת הדין מתוחה, אבל לא היה גזר דין, ויש תפילה שנעשית אחרי שיש גזר דין. וההבדל הוא לגבי אופי התפילה, שבתפילה כשאין גזר דין, אז צריך, אפשר להתפלל בסדר הרגיל של התפילה, עם אמירות מפורשות, מה שאין כן, כשכבר היה גזר דין, שצריך לעשות פעולה של הלבשת התפילה, להלביש התפילה, כדי שהמקטרגים שיושבים בצד שמאל לא ירגישו בדבר. כן? זה... עכשיו, איך האדם יכול לדעת אם יש גזר דין בעולם או אין גזר דין בעולם? הוא צריך בשביל זה להרגיש את הכביכול מצב רוח של הקדוש ברוך הוא. איך האדם ידע את המצב רוח של הקדוש ברוך הוא? על ידי שהוא מקיים מצוות. מדוע? וכשאדם מקיים מצוות, הוא עושה את רצונו של מי שאמר והיה העולם. אם כן, יש קשר בין הרצון האלוהי שמתגלה במצוות לבין הרצון האלוהי שברא את העולם. ולפי זה אפשר לדעת האם השם מרוצה מעולמו או לא. האם הוא שמח במעשיו או לא. ישמח השם במעשיו. אבל זה בתנאי שאתה מקיים את המצוות לפי הכוונה של הבורא. שאם אתה מקיים את המצוות לא לפי הכוונה של הבורא, אינך יכול לחוש במצווה את כביכול מצב רוחו של הבורא ביחס לעולמו, כיוון שאתה מקיים לפי כוונה אחרת. אז צריך לקיים את המצווה לפי כוונתו של הבורא. איך אתה יכול להגיע למצב כזה? אם אתה רוצה את המצווה מצד שהיא מצווה. כלומר, שאתה לא מצפה במצווה לשכר אחר, מאשר שתזכה לעוד מצווה. שאמרו שכר מצווה, מצווה. אם כן, אם שכר מצווה, מצווה, זאת אומרת שכאשר אני מקיים את המצווה, יש לי כזאת שמחה בזה שאני מקיים את המצווה בתור מצווה, שאין לי השתוקקות אחרת לשכר מאשר זה שתזדמנה לי עוד מצוות. ואז יוצא שאני תואם את הטעם של השכר בשעת עשיית המצווה עצמה, בבחינת זה הדבר אשר ציווה השם, ולא בבחינת כה אמר השם. ועל זה נאמר, ביומו תיתן שכרו. מה זה ביומו? ביום שבו אני קיים את המצווה, כבר יש לי השכר. ולא תבוא עליו השמש. מה זה תבוא עליו השמש? שקיעת החמה. זאת אומרת שאדם מצפה במצווה לשכר שיבוא מאוחר יותר, אחרי שתבוא עליו השמש, כלומר אחרי יום מותו, בעולם הבא. לא, אתה לא מחכה לזה, אלא שכר מצווה, מצווה. והרגע שאדם מקיים את המצוות מתוך כוונה כזאת, אז אם כך, באותו רגע, הוא יכול להתחבר, הוא מתחבר מכוח זה, לרצון האלוהי שבמצווה, שהוא בעצמו הרצון האלוהי בעולמו, ומתוך כך אפשר לחוש, תודה רבה, האם מידת הדין מתוחה, או שאינה מתוחה. כן, בבקשה. באותו הזדמנות, בזמן שאתה שואל את השאלה, אני גם אצפה שאולי מישהו יעביר לי חתיכת טישו, זה יעזור. כן, בבקשה. יעבדוך עמים. שאל נא בני. נחיל גם הרב
כלג,
שכר מצווה אמר שיש שכר מצווה. זה אותו דבר. זאת אומרת שהשכר של המצווה היא המצווה עצמה, בגלל שיש לי שמחה בזה שאני מקיים מצווה. לא מצד התוכן שלה, אם זה מצות טעימות או לא. ולכן, אם כבר יש שכר לקבל, זה שנקבל עוד מצווה. כן, חילקתי, אבל זה שכן זה לזה, בכל זאת. כן. עכשיו, מתוך כך, נשאלת השאלה, כן, וזה ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. עכשיו, כדי להגיע, ואז אם אני באמת מקיים את המצווה, מתוך כוונה לעשות מצווה, על זה נאמר, ישמח ישראל בעושיו. כמו שישמח השם במעשיו, יש ישמח ישראל בעושיו. אבל יש עוד דבר שהוא תנאי כדי להגיע למדרגה הזאת, והוא שהמצווה תקויה מתוך שמחה. אם היא לא מקוימת מתוך שמחה, זה לא עובד. שמחה כמעט הזדהות. איך מגיעים לשמחה? על ידי שהאדם מיישר את ליבו. איך האדם מיישר את ליבו? צריך לזעזע את העקמומיות שבלב. מה מזעזע את העקמומיות הזאת? מה מפשט את העקמומיות שבלב? הרעמים. כן, כתוב, לא נבראו רעמים, אלא לפשט עקמומיות שבלב. אז רב נחמן נותן פירוש שהוא לא הרעמים, זה לא סותר, אבל זה לא רק הרעמים שאנחנו שומעים כשיש סופת רעמים, אלא הרעמים זה שהאדם מרעים בקולו, כלומר הוא פונה בתפילה מעומק ליבו כלפי ריבונו של עולם, ועל זה נאמר בספר הזוהר שכאשר קול יוצא ונפגש בעננים, בעבי מיתרה, זאת אומרת, תודה רבה, בענן של גשם, אז נעשה גם רעם ויורד הגשם. אז מה זה העבי מיתרה הזה? מה זה הענן? אומר רבי נחמן, זה גולגולת המוח. זאת אומרת שהאדם יש לו תפיסה, לפעמים הוא סתום, על ידי התפרצות של הרעם, דהיינו התפילה כלפי מעלה, אז משתנה חוכמתו לטובה, ואז הוא תופס חוכמת אלוהים. ואז הוא יכול גם להגיע לשמחה, ולישרי לב, שמחה. אלא שיש דברים שעלולים לקלקל את המוח של האדם, וזה שני דברים. וזה החוכמות החיצוניות והמחשבות הזרות. מחשבות זרות שקשורות לתאוות שפלות של האדם. החוכמות החיצוניות הופכות את האדם לחיצוני, והתאוות גם כן מוציאות את האדם מנקודת המרכז שלו, ואז מתקלקלת אצלו חוכמתו ומחמיצה חוכמתו, ונעשית ממצה חמץ. ועל זה נאמר, כאשר נשא שלמה בת פרעה, כלומר כששלמה נטע אל החוכמות החיצוניות, בא גבריאל ונעץ קנה בים. מה זה גבריאל? זה מידת הדין, גבורה. הוא נעץ קנה, מה זאת אומרת קנה? זה החלק בגוף שמתפלל, כן? שממנו משמיעים את הקול של התפילה, הקנה שבצוואר. נעץ קנה, זאת אומרת שהוא עטם את יכולת התפילה של האדם בים בחוכמה. ים זה נקרא ים החוכמה של האדם, זאת אומרת שחוכמתו עטומה וסתומה ואינו יכול להתפלל מפני התגברות החוכמות החיצוניות ומפני התרבות התאוות והאירורים הרעים. זהו, עד כאן למדנו בפעם שעברה, עכשיו אנחנו בתוך אות דלת שבתורה ה', איפה שכתוב ותאמין. בסדר? זה היה רק סיכום של מה שראינו עד עכשיו. האם יש שאלות על המהלך הכללי? כן, בבקשה. הפילוסופיה. כן, הפילוסופיה היא עוסקת בחלק, מה שהוא קורא חוכמת אחוריים. זאת אומרת, היא מסתכלת על הדברים מבחוץ. הרי מה העניינה של הפילוסופיה? לתת גדר לתוכן החיים, אבל איננה עוסקת בחיים עצמם. זאת אומרת, זה כמו לראות דבר מצד אחור ולא מצד פנים. או נגיד, בשפה יותר פשוטה, הפילוסופיה רואה את הכל בתור אובייקט ולא בתור סובייקט. להגיד זה אחרת, בתור מה שהוא ולא בתור מי שהוא.
זה לא יכול להתחבר?
ודאי שזה יכול להתחבר, השאלה מתוך זה נקודת מוצא. הרי איך הוא כותב בתורה סמך דלת, שהצדיק צריך לעיין בדברי החוכמות ודברי הכפירות. ועל ידי שהוא מעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנשקעו שם. אלא הכוונה היא מה נקודת המוצא. האם נקודת המוצא היא פילוסופיה המתעניינת ביהדות, או יהדות המתעניינת בפילוסופיה. זה שני דברים שונים. כלומר, האם יש לי קודם כל מישהו שאני אוהב, ואז אני רוצה לדעת גם מהו, או שיש רק משהו שאני אוהב, ואז אני אוהב רק את עצמי. כן, אתה מבין את ההבדל בין מה לבין מי? או לא? אתה מבין, בסדר. זאת אומרת, החוכמה הפנימית היא חוכמה של המי. החוכמה החיצונית היא חוכמה של מה. כלומר, אם אני מתייחס אל השני כאל מה, אז אין לי מי. אז איפה המי שהוא? זה רק אני. כלומר, הפילוסוף חי בעולם שבו הוא מכיר רק את עצמו בעצם. אין מישהו אחר חוץ ממנו. זה עולם של ייאוש. כן, גם באקזיסטנציאליזם, זה אותו דבר. הרי איך אמר סרטר, אבי, אחד מאבות האקזיסטנציאליזם, הוא אמר, הגהינם זה הזולת. הרי, בובר היה יהודי משום מה. אבל אני אומר, נקודת המוצא של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית היא שהשני הוא מהווה איום. זה מעניין, כן? שכך אמר, כך אמר סרטר, כן.
וכמה שני... כמה ששני הוא איום לי, אז גם אני איום לו. אז יוצא מזה שזה כן
סובייקטיבי. זה כבר סטייה לכיוון היהדות, מה שאתה אומר. כן? לא, אבל צריך להבין, כלומר, התחושה הבסיסית של האקזיסטנציאליזם זה התחושה של האבסורד של הקיום. כן? בגלל שבאבסורד של הקיום אני לא פוגש שום דבר. אני לא פוגש שום... אני פוגש משהו, אני לא פוגש מישהו. אין לי מי לדבר. כן? כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? זה עולם נורא, כן? זה נורא. אפילו אם תעשה מזה שיר, זה עדיין נורא. זה אומר שזה עולם ללא יחס, ללא פרסונליות. ברור? נכון, נכון, שמה הוא גילה. שמה הוא גילה את הקיום, כשהוא ראה שורש של עץ. תודה רבה. כן? אז זה, 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 זה נורא המצב הזה. כן? איך אמר הלל הזקן? הלל הזקן הסביר את זה יפה מאוד. הוא אמר, אם העין הוא העני שלי, אז יש מישהו בשבילי. אבל כשאני עומד בפני עצמי, אני משהו. נכון? ככה אמר הלל. כן, הוא אמר זה בשפה שלו, כן, אני פשוט תרגמתי. הוא אמר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? פשוט. טוב, עכשיו הוא נמשיך, כן, כן. נו. 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 דבר. אמרתי לך לדבר, אתה לא תפחד. אז מה אם אני אעשה לך פרצופים?
הרב, אם אנחנו צריכים לכוון במצוות לרצון הבורא, רק להבין את העניין של השמחה. לגבי שמחה אנחנו מצליחים לכוון באמת לעשות את המצווה כמו שהבורא רוצה אותה? זה העניין של השמחה במצוות?
אני לא הבנתי את השאלה, תסביר עוד פעם, בבקשה.
אם אנחנו רוצים, הרב אומר שאנחנו צריכים לכוון שאנחנו עושים מצווה, אנחנו רוצים לכוון לעשות את רצון הבורא.
אבל כדי להגיע לכוונה לעשות רצון הבורא, צריך שמחה. כי אני יכול לעשות את זה מתוך עבדות גם. מתוך עבדות, מה חובתי ועשנה? זה קטנות. זה מנטליות של עבדים. שהקדוש ברוך הוא אמר, יאללה, בוא נהיה בסדר איתו. כן?
זה סוג של...
כן. איך האדם מגיע לשמחה? על ידי הרעמים. כלומר, הרעמים זה הפתיחה של הקולות הגנוזים במעמקי ליבו של האדם. זה נמצא שם. אם זה לא היה נמצא, אי אפשר לפתוח את זה. כן. כן, יש אנשים שעושים מצוות מתוך עבדות. במקום להאמין בקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בשולחן ערוך. יש כבר, כן. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. יש שלוש מדרגות באופן הקיום של המצוות. יש עבודת העבד, ויש עבודת בן, ויש מדרגה שלישית, עבד השם. וזה משהו אחר לגמרי. עבודת עבד זאת עבודה בזויה של מי שרוצה רק לצאת ידי חובת העשייה. קוראים לזה בעברית מודרנית, ראש קטן. כן? הראש הקטן, ההלכתי, לפעמים מועלה על נס. כן? יש אפילו זרמים ביהדות שיגידו לך, זה טוב להיות ראש קטן. אל תנסה להבין, תהיה עבד. אבל הזוהר אומר שזה רע. על פי הפסוק, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אלא מה העבודה המשובחת? עבודת בן. מה זה בן? שמבין. כן? משון בינה. זאת אומרת שהוא עושה אותו דבר שהעבד עושה, אבל מתוך הבנה. וזה מה שאב מצפה מבנו להבין. ויש מדרגה שלישית, שהבן, מה? למשל, הוא מבין למה הוא עושה. והסוג השלישי זה מי שהוא כל כך אוהב, למה הוא אוהב? כי הוא כל כך מבין שמרוב הבנה הוא זורק את ההבנה שלו. זאת אומרת, זה כמו מרוב האהבה, הוא לא רוצה כבר הסברים. בהמות הייתי עמך, אומר דוד המלך. זה כמו מדרגה שלישית, זה עבד השם. זה... זרוק את השכל, איזה שטויות, מה זה זרוק את השכל? הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, למה שזרוק אותו? זה חילול השם. הקדוש ברוך הוא נתן לך ואתה זורק. זה חוצפה, לא? טוב, הלאה. בואו נמשיך. ותאמין. עכשיו, אחרי הרקע, אני רואה שהדברים פחות או יותר מובנים, אני מקווה שגם לי. עכשיו בואו נראה. באות דל... מה? מה אתה רוצה? איך אפשר עוד לעורר שמחה? יש כל מיני אופנים. פה הוא מדבר על זה, על הרעמים. זה מה שאני יודע. אני רק... מה שאני... אני להיות כתוב, אני להבין. כיצד? כן. כן. ותאמין. ותאמין. כי כל מצוטה הוא מריבה. מה זה מצוטה? מצוטה זה מילה ארמית שפירושה מריבה. כן? יש לפעמים שיש בעולם מריבות. שיש בין הצדיקים השלמים. למה הוא השתמש במילה הארמית? כי הוא רוצה להסביר, אחר כך משחק מילים על יסוד המילה מצה. כן? יש חמץ ומצה. ומצה זה גם השכל הטהור, זאת אומרת, ללא תערובת של החוכמות החיצוניות והתאוות. מצד שני, זה גם מלשון מריבה. כן? לריב ומצה. אז הוא מסביר כאן ותאמין, כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה... אלא כדי שיגרשו סטרין או חרנים. כלומר, זה כדי לגרש את הסטרה אחרה. מעניין מאוד. כלומר, הצדיקים השלמים רבים ביניהם, ואתה חושב שזה ריב. מצד האמת זה משהו אחר, זה בירור. איך כתוב? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מסביר הרב קוק, מה השאלה? אדם, מה השאלה? אה? איזה קטע זה? אתה יכול לשאול? זה בדלת. למה לא? זה מפריע לי שאתה שואל אותו, זה לא מפריע לי שאתה שואל אותי. זה בדלת, איפה שכתוב ותאמין, שם באותיות מודגשות. בסדר? לא, זה גם אצלך. אני מצטער מאוד. רגע. יש מהדורות שהמילה ותאמין לא מודגשת. מה נעשה? טוב. ותאמין, כי כל מצותה ומריבה שיש בין צדיקים השלימים, אין זה לה כדי שיגרסו סטרין או חרנין, צדדים אחרים, כלומר, הסטרה אחרה, הרע. למשל כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מבאר הרב קוק, איך הם מרבים שלום בעולם? על ידי המחלוקות שלהם. כי המחלוקות של החכמים, הם לא מחלוקות טיפשיות. כן? כששני אנשים שהם לא חכמים רבים, הם רבים על שטויות. על קנאה, תאווה, תחרות, שנאה, הרבה דברים מטופשים וחולפים. אבל כשהחכמים חולקים ביניהם, אי אפשר לומר שלא לפעמים מתערב, לפעמים איזה מולקולה של מידות רעות, אבל באופן בסיסי, כיוון שהמחלוקת היא מחלוקת בין החכמים, זו מחלוקת שבאה בגלל שהדבר שהם חלוקים בו, יש בו באמת שני צדדים. למשל, יש מחלוקת בין הפוסקים, מתי מתחיל היום. האם בנצח חמה, או בעמוד השחר. אז יש אחד שטועה? לא. שניהם צודקים, רק להלכה זה רק אחד מהם. או זה או זה, כן? כלומר, להלכה אתה צריך לפסוק שהיום מתחיל בעמוד השחר, או שהיום מתחיל בנצח חמה, תלוי לפי הפוסקים. אבל איך נולדה המחלוקת? היא נולדה משהו אמיתי. מה זה יום? האם יום קרוי על שם השמש, שנותן את האור, ואז ברגע שהשמש מופיעה, אז נוכל לומר שהיום התחיל, או שמה נאמר, לא, על שם האור שהשמש נותן, ואז זה כבר מעמוד השחר. עכשיו, אם לא הייתה המחלוקת, ורק צד אחד היה נאמר, היה חסר בהכרה שלנו הצד השני. נגיד שאנחנו נפסוק למשל, שהיום מתחיל בעמוד השחר, כדעת הספרדים, למשל. אז מה זה אומר? הידיעה שהיום מתחיל בעמוד השחר, היא מתוך הידיעה של האפשרות לחשוב שזה מהנצח המה. ואז זה אופי אחר של הכרעה. זאת אומרת שכל מחלוקת בין החכמים היא באה לעשות בירור. אז, וגם כשהמחלוקת היא חריפה, לכן אומר, תאמין, כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלימים, מעניין שהוא הוסיף תאמין, הוא יכול היה להגיד, כל מצותה שיש בין החכמים השלימים, זה כדי לגרש את הסטרחה. לא, הוא אומר, תאמין. כלומר, אם אתה בא מתוך גישה של אמונה, אתה תראה את זה באמת. לא, זה לא שזה כבד על השכל, אלא זה לא גלוי על ידי השכל. זאת אומרת, השכל לא מתנגד למה שהוא אומר, רק שלא תמיד אנחנו יודעים להבחין. אתה רואה פה מחלוקת, פה מחלוקת. פה ממך, המחלוקת הזאת זה כדי לברר, פה זה בגלל מידות רעות. איך אתה יכול להבחין? אז אם אתה חיצוני לדבר, אתה חושב שהם רבים בגלל עניינים אישיים. אם אתה בא מתוך אמונה, אתה רואה בעצם שיש נקודה אחרת לגמרי, שהיא ברור האמת. אז מה שאומר כאן, תאמין כי כל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סטרין או חרנים, וזהו פירוש מה שכתוב במשלי פרק ט"ו, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מה זה תלין? לשון תלונה ומריבה. כשאתה, אז עכשיו הוא מסביר את הפסוק, כשאתה שומע מריבות בין הצדיקים, זאת אומרת בקרב חכמים תלין, כלומר שיש תלונה בין החכמים, תדע שזה משמים אותך תוכחה, על שפגמת בטיפי מוחך. כלומר, כיוון שאתה נטית לכיוון החוכמות החיצוניות, או לכיוון הירורים הרעים הבאים מן התאוות הרעות, אז בגלל זה השכל שלך החמיץ. אז צריך לעשות, להפוך את החמץ למצא. לכן אתה שמעת, מצאת, מצא בין החכמים. כן, ועל זה נאמר, כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. זה נאמר על המידות, על הדעות הרעות, שאתה דבוק בסתרה דמותה, צד של המוות, בחינת חמץ, בבחינת ירד גבריאל ונעץ קנה בים. ותדע שנעץ קנה, היינו חוכמות חיצוניות, נעוצים בים חוכמתך. ובוודאי, אם לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים. כי אתה מיד היית רואה את דברי הצדיקים האלה, ודברי הצדיקים האלה, בתוך שני צדדים של האמת, לא היית רואה מריבה. ואין המריבה אלא בשבילך. כל זה שיש מריבה עכשיו בין הצדיקים, זה כדי לעזור לך. כדי שתשוב ממוות לחיים, מחמץ למצא, מחטא להא. כי הרי מה ההבדל בין חמץ למצא? הרי מם וצדיק זה אותם אותיות, רק חטא והא. להפוך את החטא בחזרה להא, ותשוב מיראה רעה, מכל פגום, מחוכמה פגומה, ליראה טובה, לכל טוב, לחוכמה טובה. וכשתשמור את מוחך מבחינת חמץ, שלא יהיה אטום, אז יפגע קולך בגולגולתך. כלומר, אתה תתפלל, זה יפתח לך גם את שערי החוכמה. כן, זה פשוט השפה שלו. יפגע קולך בגולגולתך. זה כמו הרעם שפוגע בעננים. ויתעבד רעם, יעשה רעם, ויתפשט הקמומיות שבליבך, ואז תזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב, שמחה. וזהו פירוש, הענך בסתר רעם. איך אני אענה לך בסתר רעם? על ידי שאבחונך, כלומר אני אבוחן אותך, על מי מריבה סלע. כלומר, על ידי שאתה שומע מריבות בין החכמים. מי מריבה זה בחינת מצא, בחינת מוכין, על ידי זה נעשים רעמים, ואז אתה זוכה לשמחה. כן. רצה להגיד משהו?
כן, למה דווקא במצב שבן אדם לא יודע להבחין במריבה, למה דווקא זה פגם במוח,
זה
פשוט חוסר ידיעה? חוסר ידיעה זה לא פגם.
חוסר ידיעה זה פגם? הוא שומע מריבה בין הצדיקים. אם היה לו לב ישר, הוא היה שומע מיד שהצדיק ההוא אמר צד כזה, הצדיק השני אמר צד כזה, הוא לא רואה בזה מריבה.
או שהוא פשוט יודע על מה מדברים, ואז הוא באמת מדברים.
אז הוא יודע שיש באמת איזה בעיות של בעלי, של עסקני החצר. כן, אבל הבעיה היא, תמיד יש מריבות שבין עסקני החצרות. הבעיה היא, מה מאחורי כל זה? האם יש רק מריבות של עסקנים? או שיש גם משהו אמיתי פנימי בתוך זה? כן, כלומר, זאת השאלה. כי תמיד, ברגע שיש מריבה בעולם, כל דתנים ואווירמים עולים טרמפ. אבל השאלה היא, מה בפנימיות הדברים? האם בפנימיות הדברים, אין פה איזה יסוד אמיתי? יש יסוד אמיתי, כן.
אבל
סימן שזה...
סמן בשביל לדעת.
כן, זה אתגר בשבילך לפתוח את הלב.
ועוד דבר, אמרנו פעם שעבר שכל העניין של החמץ, זה כל החוכמות החיצוניות וכו'.
שמחמיצות את החוכמה.
אבל אמר שזה לדורנו לא לוגע לפי הגישה שלנו.
שמה ש?
של הגישה שלנו, של הרב, כאילו זה לא תופס.
למה זה לא תופס?
כי אמרנו שאנחנו דור כאילו שאנשים, זה לא שייך, אפשר ללמוד את החוכמות האלה.
זה שאפשר ללמוד את החוכמות האלה, זה לא אומר שהחוכמות האלה לא מחמיצות. זאת אומרת, זהו, זה בדיוק העניין. כשאתה לומד את החוכמות, אתה צריך לדעת איפה השורשים שלך נטועים. האם, כלומר, ללמוד פילוסופיה, זה עוד לא אומר שאתה פילוסוף. כמו שללמוד עבודה זרה, זה לא עושה אותך עובד עבודה זרה. יש מסכת שלמה בתלמוד, נקראת מסכת עבודה זרה. מותר ללמוד אותה או לא? הרי שמה בתוך המסכת הזאת יש תיאור איך עובדים לזה ואיך עובדים לזה ואיך הם עושים כל מיני קשקושים וכו', דיני כישוף. אז מותר ללמוד או אסור? מצווה ללמוד. השאלה מתוך איזה נקודת מוצא. בסדר? כן. מה זה, מתוך מה אדם צריך להחליט? הרי הצריך זה כבר נקודת מוצא. לכל אדם יש נקודת מוצא משלו. מה זאת אומרת צריך? הרי השאלה היא, את שואלת, כאילו, איפה צריכה להיות הספונטניות שלי? מה זה צריכה להיות ספונטניות? ברגע שזה צריך, זה לא ספונטני. אני יודע אם צריך, המילה צריך היא לא שייכת לספונטניות. כלומר, נקודת המוצא של כל אדם נקבעת על ידי עצמו. ואז הוא יודע מה הוא מחייב את עצמו, מה הוא הצריך שלו. זה לא שרירותי, זה מה שהאדם הוא. כן? יש אדם שהוא נטוע בנקודת הכרה מסוימת, יש אדם שנטוע בנקודת הכרה אחרת. לאחרונה קראתי איזה ספר, באבונותיי הרבים, של איזה אתאיסט, שאומר, מאיפה לדעתו נולדה באדם המחשבה המטופשת שיש חיים נצחיים אחרי המוות. ואז הוא עושה כל מיני פלפולים מאיפה זה נולד. כן? מדוע? בגלל שנקודת המוצא של אותו אדם זה שהוא נטוע בעולם הזה. אז העולם הזה זה הבית שלי, אז איפה העולם הבא? טוב, זה המצאות בטח. יש אנשים שזה בדיוק הפוך אצלם, הם נטועים בעולם העליון, הם שואלים מה הם עושים, הם שואלים את עצמם, מה אני עושה פה? מה אני עושה בעולם הזה? כן? ואז צריך לתרץ להם שיש גם עולם הזה. זאת אומרת, ואז הם שואלים את עצמם, אולי זה אשליה, אולי באמת אין עולם, וזה, כל מיני דברים כאלה. כן? אמרו פעם את זה על הרב קוק, שהשאלה שלו לא אם יש אלוהים, אלא אם יש עולם. כן? אז זה נקודת מוצא. אני לא יכול להגיד לאדם באיזה נקודת מוצא הוא צריך להיות. השאלה באיזה נקודת מוצא הוא נמצא. מה זה איפה הוא מחליט? הוא כבר החליט. כן. האם יש בחירה חופשית בדבר הזה? אדם יכול לשנות נקודת מוצא, וזה דורש מהפכה פנימית. זה קוראים לזה מהפכה קופרניטאית במוח. זה לא תמיד קל. למשל, בספר הכוזרי, במאמר הראשון, בין פסקה יוטט לפסקה פטט, הוא כל הזמן עסוק בדבר הזה שם. כן, אקדם אקדמותיך וישמעין. מה האקדמות שהוא מביא לו? הוא אומר לו, אתה צריך להתרגל, לראות את הדברים, במקום ממטה למעלה, ממעלה למטה. ומלך כוזר זה קשה לו, הוא צריך הרבה הרבה דוגמאות, עד שבסוף תופס על מה מדובר. כן? וכמו אתה יודע, לפעמים יש מחברות או ספרים של ילדים משועממים בכיתה. אז הם כותבים, קוראים לי יוסי שפרונץ. וכתובת, רחוב זרובבל 24 רמת גן ישראל מזרח התיכון אסיה כדור הארץ מערכת השמש שביל החלב בגלקסיה בקוסמוס. כן, ככה הוא מגדיר את המקום שלו. אבל איפה הוא קודם כל? הוא קודם כל יוסי שפרוץ בכתובת פלוניבל. אבל האמת היא, האם ההסתכלות הזאת היא נכונה? זה אפשר, הסתכלות אפשרית, אבל אפשר גם להסתכל בדיוק הפוך. איפה אני? אני בקוסמוס. איפה בקוסמוס? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? מערכת השמש. איפה מערכת השמש? בכדור הארץ. איפה בכדור הארץ? עד שבסוף מגיעים אל הכיסא שעליו אני יושב. זאת אומרת, זה נקודת מוצא. זה התהפכות של ההסתכלות. זה אפשרי, אבל זה דורש מאמץ. זה שבירת הפרספקטיבה. זה לעבור מסובייקטיביות אחת לאחרת. כן. טוב. יש הרבה דברים כאלה. למשל, המושג של האינדיבידואל. שלנו הוא כל כך מובן. בחברה המודרנית כל כך ברור לנו שאנחנו אינדיבידואל. זה דבר לא פשוט בכלל. למשל בימי קדם, האדם לא חש את עצמו כאינדיבידואל, אלא הוא היה הופעה של הציבוריות, של הכלל. כן? ולכן אצלו האינדיבידואל היה חידוש.
גם
מבנה חברתי? אני לא יודע למה, אבל זאת היא עובדה. זאת היא עובדה שהמנטליות האנושית השתנתה. כן? הלאה. ותאמין, אז כן, ותדע, זהו, עכשיו אנחנו ממשיכים. ותדע, שצריך לשתף הגבורות בחסדים. שמאלה בימינה, כמו שכתוב בגבורות ישע ימינו. כאן הוא הוסיף לנו עוד תבלין למבנה הנפשי שמאפשר להתפלל כראוי, כן? כי הרי זאת המטרה שלנו לדעת אם להלביש את התפילות או לא, שלא להלביש את התפילות, אם יש לפני גזר דין או אחרי גזר דין. אז יש עוד משהו צריך לעשות, זה לשתף הגבורות בחסדים, ולא את החסדים בגבורות. כלומר, יש בעולם שתי תנועות נפשיות, הנהגתיות, השגחתיות, תנועה של גבורה, מידת הדין, יש מידה של חסד. השאלה היא, מה משועבד למה? יש אדם שיאמר, תשמע, ריבונו של עולם, משל, הוא רוצה להטיב. זה אפשרות אחת, זה קוראים לזה חסד. אפשרות שנייה להגיד, לא, ריבונו של עולם, הוא רוצה שתהיה נאמן לחוק. אם תעשה טוב, יטיב, אם תעשה רע, יעניש. מה יותר נכון, ההסתכלות הראשונה או ההסתכלות השנייה? האם מצד האמת? שתי ההסתכלויות נכונות. זה נכון שהקדוש ברוך הוא קבע שיש מידת החסד, הוא רוצה להטיב, וזה נכון שהוא קבע כללים איך הוא מטיב. השאלה היא מה משועבד למה? אם נאמר שהחסד משועבד לדין, אז זה יאמר שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו בעצם אם אתה תהיה צדיק או רשע. אם תהיה צדיק ייתן לך פרס, תהיה רשע ייתן לך עונש, אחת היא לא, העיקר שנעשה הצדק. או שנאמר לא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה צדיק דווקא. וזה שהוא מעניש את הרשע זה כדי לעזור לו להיות צדיק. כן, כמו, האמת היא, האופציה הזאת היא זו שכתובה בספר יחזקאל. לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע. כי אם בשובו מדרכיו, וחיה. שובו מדרכיכם בני ישראל. ושובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שהכוונה של הבורא היא לשעבד את מידת הדין אל מידת החסד. כמו כן, גם בהנהגה של האדם, הוא צריך לכלול, לשתף הגבורות, בחסדים. ועל זה נאמר, כי גבר עלינו חסדו. כלומר, גם מידת הגבורה היא ביטוי של החסד. או כמו בחינוך, כן? למשל, האבא מעניש את בנו. הבן אומר, אבא, אתה לא אוהב אותי. לא נכון. אני אוהב אותך, לכן אני אתן לך עוד. כן, מה אתה אומר? אתה שואל כי אתה לא יודע או כי אתה יודע ואתה רוצה שאני אגיד? מה? אתה שואל כי אתה לא יודע או אתה שואל כי אתה יודע ואתה רוצה שאני אגיד? טוב, בסדר, אל תיקח, תיקח. טוב, בסדר. אתה שואל, בואו נראה את שאלתך. אתה אומר, אמרתי שהכוונה העיקרית זה החסד והדין זה סעיף של החסד. אתה שואל, יפה מאוד, זה מובן מה שאמרת, אבל מה נעשה עם המקור בחזל, במדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. ורק שיתף את הרחמים כי העולם לא מתקיים. משמע שעיקר הכוונה זה הדין, לא החסד. הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. תשובה. בתחילה, בוא נפרק את הדברים של חזל לגורמים. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. איזה מידה זאת? זה חסד. ואיך הוא רצה לעשות את החסד הזה? במידת הדין. כי אין חסד יותר גדול מאשר לעמוד בדין. אבל אי אפשר לעמוד מיד בדין. אז שיתף את הרחמים כדי שבינתיים העולם יתקיים. עד שיזכה בדין. ושזה החסד הגדול. זאת אומרת, הסדר הוא חסד דין רחמים. שנאמר, עובדת חדרים ימלאו. חדר, חסד דין רחמים. חסד דין רחמים. זה הכוונה העיקרית. וחלילה שזה יהיה חסד רחמים דין, שהמסקנה תהיה הדין. כן, בבקשה.
אני
אדם שהתפיסה האטרקטיבית...
טוב שהבנת, לפחות אחד הבין. טוב, נו.
אדם שהתפיסה האטרקטיבית שלו הגיעים, ככה הוא עובד הקדוש ברוך הוא.
כן.
אז איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, אתה משפיע עליו?
איך אדם שהתחנך להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מידת הדין, כבעל המכולת העזבני, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו? מרחם עליו, רחמנות. הוא ישתדל, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו כל מיני כיוונים שיביאו אותו לשינוי התפיסה. כן? עד שהוא יהפוך לחסד רחמים, חסד דין ורחמים, ולא חסד רחמים דין. כן, מה? נכון, קוראים לזה מהפכה קופרניקאית במוח. מה? או? טוב. איך קראת על זה? LSD. לא, LSD זה לא עושה מהפכה. זה עושה סלט. כן? טוב, בסדר. אתה יודע שהמטבע פאונד, היו קודמים אותו ב-L פעם. שילינג ב-S, והפני ב-D. נכון? טוב. ותדע שצריך לשתף הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה. כמו שכתוב, בגבורות ישע ימינו, כי עיקר ההתגלות על ידי החסדים. כמו שכתוב, שב לימיני. וכן, צריך לשתף האהבה עם היראה, כדי שיתעבד רעמים. עכשיו, מה זה אהבה? אהבה זה מידת החסד. יראה זה מידת הדין. זאת אומרת שהחסד יש לו השתוקקות להשלים את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא עושה חסד, החסד, כמו שאמרנו, בתחילה עליו במחשבתו שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, זה חסד. אבל איך הוא רוצה לעשות את החסד הזה במידת הדין? זאת אומרת, כשאדם, אותו דבר אצל אדם, כשאדם יש לו אהבה, הוא חפץ להשלים את האהבה הזאת על ידי יראה. זה לא יראה כנקודת מוצא, אלא זה יראה כשכלול האהבה. לכן אומר, צריך לשתף אהבה עם היראה כדי שיתעבד רעמים, כדי לפתוח את הלב, וזה מסתרא דימינא. זה בא מצד ימין, מצד מידת החסד, שנקרא בזוהר, בתיקון עין, מוחה חיוורה ככספה, כן, מוח לבן ככסף. וזה, וישוב הים, לפנות בוקר לאיתנו, כן, וישוב הים, היינו ים החוכמה, לפנות בוקר, בוקר דה אברהם, בבחינת האברהם אוהבי, כלומר מידת החסד, כלומר החוכמה כשהיא פונה אל החסד, וישוב הים לפנות בוקר, לאיתנו, לדע גבורות. זאת אומרת שהחוכמה המתגלה בתור חסד חפצה בדין, באיתן, איתן זה מידת הדין. היינו בחינת כל רעמך בגלגל. וזהו, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. כי עיקר התגברות על ידי האהבה, כמו שכתוב שבלי מיני, וזהו פירוש. עכשיו הוא מביא עוד דרשה, כל הדברים האלה זה, הוא חוזר על העקרונות שהוא אמר, רק הוא מראה לך איך זה כתוב בפסוקים. למה הוא עושה את זה? כי זה יסביר לו, כי זה יעזור לו אחר כך להסביר את האגדה של רבה בר חנה שאנחנו עוד מעט נראה בלי נדע. זהו פירוש אל הכבוד ירעים. אל דה חסד. כבוד דה חוכמה. כמו שכתוב כבוד חכמים מנחלו. ירעים דה בחינת רעמים. היינו הגבורות בחינת רעמים. צריך לשתף עם מהם האהבה. כדי שיפגעו, כלומר שיפגשו בכבוד בבחינת חוכמה. כלומר בגולגולת, שיתעביד מהם רעמים, שיעשו מזה רעמים, ותתגבר על אויביך, כמו שכתוב, שב לימיני עד השיט אויביך אדום לרגליך. טוב, כל זה פחות או יותר ברור. אז אני חוזר על כל הדברים, בינתיים למדנו שבשבילי נברא העולם, ולכן אני צריך להתפלל על העולם, ולכן אני צריך לדעת מה מצב העולם מפני גזר דין או אחרי גזר דין, וזה אני יכול להגיע על ידי קיום מצוות מתוך כוונה של קיום המצוות, וזה צריך להוסיף, וזה שמחה, הוא לשתף את הגבורות בחסדים ואת האהבה ביראה. כל זה, אתם רואים? במשפט אחד, כל מה שלמדנו עד עכשיו. וזהו פירוש, עכשיו הוא מביא לך את האגדה. כל מה שהוא אמר, כתוב פה באגדה הזאת, מסכת בבא בתרא. שמה כתוב? אמר רבה ברבר חנה. זימנה חדה, פעם אחת. הווה אזלינן בספינתה. היינו הולכים בספינה. וסגאי ספינתה, והספינה הייתה צפה, כלומר מהלכת, בין שיצה לשיצה דקברה, בין סנפיר לסנפיר של דג אחד, תלתה יומה ותלתה ללוותה. שלושה ימים ושלושה לילות. כלומר, הדג היה ענק. כן? צריך מסנפיר לסנפיר, שלושה ימים ושלושה לילות לנסוע בספינה. איהו בזקיפו וענן בשיפולי. כלומר, הספינה הייתה מזדקפת ואנחנו היינו בתחתית. וכי תאימה למזגי ספינתה טובה. אולי תגיד, יש הספינה לא הייתה הולכת מהר. אולי זו ספינה איטית. לא. כי אתה רב דימי אמר, רב דימי כשהוא בא והוא סיפר מה הלך שם. כמחם קומקומה דמיה מזגי שיטין פרסה. כלומר, הזמן שלוקח לחמם קומקום של מים, באותו זמן הספינה הייתה הולכת 60 פרסאות. מה זה פרסה? 4 קילומטר. זאת אומרת, 240 קילומטר, תוך כמה זמן לוקח? 10 דקות. טוב. ושדי פרשה גירה, ואם היינו רואים פרש על שפת הים שיורה בחץ, וקד מלא איהי, והספינה הייתה מגיעה עוד לפני החץ. ואמר רב אשי, רב אשי אמר, ההוא, הדג הזה, גילדנה דה ימה הווי, הוא גילדנה שבים, דה איטלה טרש שייצה, שיש לו שני, סנפיר, שני סנפירים. קודם לו גילדנה, זה השם של, של הדג, שיש לו שני סנפירים. וואה, איזה דג. טוב, סיפור יפה, לא? אפשר לצייר את זה, לעשות קריקטורות, כמובן. כן? בכלל, מכל הגדול של רבה ברחנה, אפשר לעשות סיפורים מצוירים, אחלה. טוב. אז עכשיו מסביר לך רב נחמן שכל מה שכתוב כאן זה מה שהוא הסביר עד עכשיו. אז עכשיו זה פשוט אנחנו מפענחים את הפז, את הצופן. כן? יש פה צופן. כן. איהו בזקיפו. כלומר, הספינה הייתה נזקפת, עומדת, וענן בשיפולי, ואז היינו יורדים למטה. זאת אומרת, כיוון שהספינה עולה, אז אנחנו מתגלגלים לתחתית הספינה. נכון? וחיתי מה לא מזגי ספינתה טובה, ואם תאמר שהספינה לא הייתה מהירה מספיק, כי אתה רב דימי אמר, רב דימי כשהוא הגיע אמר שכמחם קומקומה דמיה מזגי שיטין פרסה, הזמן שלוקח לחמם קומקום של מים, בינתיים הספינה הייתה הולכת 60 פרסאות, ושדי פרש הגירה וכאן מלא איהי, והפרש היה יורה חץ אחד, ואנחנו היינו מגיעים לפני, כלומר הספינה הייתה מגיעה לפני החץ, ואמר רבשי אמר שהדג הזה הוא גילדנה דיימה, הגילדנה שבים, הווי היה דאית לית ראשיצה שיש לו שני סנפירים. סיפור יפה. טוב. עכשיו הוא יסביר את הכל. עכשיו זה בעצם אפשר לא לקרוא את זה מצידי. טוב. ספינתה לשון חשיבות. כן? ספון. ספון זה חשוב. דה בחינת גבורה. יראה. כמו שכתוב, יראת השם היא אוצרו שהיא עיקר החשיבות. כלומר, פה זה תיאור איך היינו הולכים בספינה, הכוונה, בתוך יראה. שיצה, לשון צרה. כלומר, בין הסנפירים, הכוונה, בין הצרות. למה אתה קורא לסנפיר צרה? כלומר, שיצה, כמו שכתוב, והחלה אותם כרגע, ותרגומו, ואשצה יתון. אם כן, שיצה, שפירושו סנפיר, גם פירושו צרה. תלתה יומה וללוות, כלומר, אז מה זאת אומרת? שיש גזר דין על העולם. איך אני יודע שיש גזר דין? על ידי תלת היומה וללוותה. שזה על ידי המצוות. הרי אמרנו שאדם שמקיים מצוות יודע אם יש גזר דין או לא. המצוות נקראות תלת היומה וללוותה. כלומר, שלושה ימים, שלושה ילות. הוא מסביר למה. דה בחינת מצוות שיש בהם. למה קודם כל שלושה? מושכלות ומקובלות וחוקות. שלושה סוגים של מצוות. וכתיב בהם והגית בו יומה ולילה. אז זה שלושה שצריך להגות בהם ביומה ולילה. אז זה תלת היומה וללוותה. איהו בזקיפו וענן בשיפולי. זה בחינת ישמח השם במעשיו, ישמח השם בעושיו. כן? כלומר, כשאנחנו מקיימים מצוות, אז איהו, זה הקדוש ברוך הוא, בזקיפו. כלומר, הוא מסתכל ממעלה, והוא שמח במעשיו, במי שמקיים את המצוות. וענן בשיפולי, אנחנו מלמטה. מה זה מלמטה? זה ישמח ישראל בעושיו. אנחנו יודעים מה השם עושה. אז אנחנו שמחים בו. כמחם קומקמה דמיה, מה זה מחם? זה מוחה. כמו שכתוב, ונוזלים מן לבנון. כן, שהמוח הוא לבן, אז נוזלים מן לבנון. מסגה שיטין פרסי, הספינה הייתה הולכת 60 פרסאות, דה בחינת גבורות, 60 גיבורים ורעם גבורותיו, וחישה דה פרשה גירה, פרשה, הפרש, דה בחינת חסד, שהוא מוציא לאור תעלומות, דברים המצומצמים, הוא מפרש אותם. כן, יש דברים מצומצמים, זה סגור, החסד פותח. גירה, גירה זה כמו החץ, דה זה שלח יצחה ותהומם, דה בחינת שב לימיני, שברגע שהחסד גובר, אז אפשר להכניע את האויבים כמו שהחץ מהמם את האויב. קדמה לאי היא, דה בחינת יראה, כלומר הספינה הייתה מקדימה את החץ. כלומר, זה היראה שהייתה מקדימה, שהיראה היא קודמת, כמו שכתוב ראשית, חוכמה. שרבה בברחנה, עכשיו עד כאן זה היה תיאור, הסבר של המילים, עכשיו הוא מסביר, שרבה בברחנה סיפר, מה זה שהוא היה הולך בספינה, שהלך כל כך במידת היראה, וראה גודל כוח היראה, עד שיכול להבין על ידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. זה כמו בין שיצה לשיצה. וזהו בין שיצה לשיצה, והדר מפרש, איך יוכל להבין? עלינו על ידי המצוות, שהם בחינת תלתה יום וכו', יכול להבין. ודווקא כשעושים אותן בשמחה, על ידי שמחת המצוות, יכול להבין. איפה כתוב שמחה? כי הקדוש ברוך הוא משמח במעשה, והשמחה מלובשת למצוות כנל, ואנחנו משמחים למטה גם כן בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ישמח ישראל בעושה, ואין רוצנו בשום שכר, אפילו שכר עולם הבא כנל. וזה מה שכתוב שמה בהגדה, איהו בזקיפו וענן בשיפולי, לפי שמחתו כן שמחתנו. ועל ידי זה אנחנו יכולים להבין, כלומר אם יש גזר דין או אין גזר דין. והדר מפרש, אחר כך הוא מפרש, איך להשיג בחינת שמחה, איך מגיעים לשמחה. נכון, זה אבישי שאל, נכון? על ידי בחינת רעם. מה זה? אז זה המחם קומקומה, כן? שלחמם את הקומקום. וזה כי אתה רב דימי אמר, כמחם קומקומה דמיה, היינו בחינת קול. כן, הרי הקומקום עוד משמיע קול. כן, כל רעמך בגלגל. שיטין, זה בחינת גבורות. הפוגעים בגולגלתה, שנעשה ממנו רעמים, והשתמע קלה, נשמע קול. זה בחינת הקול מעורר הכוונה, בחינת לא נבריאו רעמים, אלא לפשט הקמומים שבאדם. והדר אמר, אחרי זה הוא אמר, שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא על ידי חסדים. וצריך להכללה שמאלה וימינה. וזה הפרש, הפרש שהוא מידת החסדים. ואף על פי כן צריך להקדמה את היראה. כלומר צריך שהספינה תגיע לפני שהחץ מגיע, כי צריך שהיראה תקדם לאהבה. כי בעל אבדה מחזיר על אבדתו. כי היראה היא האבדה של האהבה. כשיש הרבה אהבה, מאבדים את היראה. ואז האהבה מחפשת את היראה כדי להחזיר אותה, כדי לשכלל את האהבה. כמו שאמרו חז"ל בקידושין דף בית עמוד בית, דרכו של איש לחזר אחרי אישה. לכן הוא מקדש אותה, לא מקדשת אותו. משל לאדם שעבדה לו אבדה. פירוש כי אהבה הוא בבחינת איש. האיש הוא האוהב, הוא נותן את הכסף. כסף משון? כוסף, לחשוף, מידת החסד, נכון? עכשיו, ויראה היא בחינת אישה כידוע, ועל כן צריך להקדים את היראה. כי אז תבוא אליו האהבה ממילא, כי האהבה הולכת ומחזרת אחר היראה תמיד. כי בעל אבדה מחזיר אחר אבדתו כנ"ל, כך שמעתי מפיו הקדוש, בפירוש, אומר רבי נתן הרב נחמן. וזה בחינת בחישד הפרש הגירה, וזה הבחינה של כשהפרש היה יורה את החץ, אז הספינה שהיא מידת היראה הייתה מקדימה אותו. ואמר רב אשי, היי, גילדנה דיאמה, מה זה גילדנה? גילדנה הוא בבחינת שם א' ג' ל' א', שהוא בחינת גבורות, כי הוא ראשי תיבות, אתה גיבור לעולם אדוני, כמובן, כי גילדנה הוא אותיות עגל, ושם אדנות בשלמות, היינו שם עגלה כנל. זאת אומרת, זה בקבלה, ששני השמות האלה מורים על מידת הדין. וזהו פירוש, עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת התורה החמישית, שזה פירוש לבחצוצרות וכל שופר, הריאו לפני המלך השם, יראה מה יבום לו, יעלוס הצדיק וכל שרבו. אז ירננו כל עצי יער. יחד הרים ירננו. כל זה עכשיו מתפרש בצורה פשוטה. זה פירוש. אחר חוצות כל שופר, היינו על ידי בחינת כל דנפיק, כנל, כלומר, הכל שיוצא, הכל של הרעם, שיוצא מעומק הלב בתפילה, יראה מה ים, נעשה בחינת רעמים, בחינת כל גרמך בגלגל. תבל ויושבבה, דה בחינת ליבה ואורה קינדילה. כלומר, זה תבל, זה הכוונה הלב. הוא נקרא תבל. למה? כי כמו שכתוב, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמויות שבלב, כי תבל אותיות תו לב. תו, לשון רשימה. זאת אומרת, רושם, כמו שכתוב, התוות התו. להתוות, כן? לשים תו. שנרשם הכל בלב, כמו שכתוב, לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמויות שבלב. ועל ידי זה, נהרות עם חרוכה, בחינת שמחה כנל. כי הרי כשאדם מוחק אף, בגלל שהוא שמח. ולשרי לב, שמחה, ועל ידי השמחה, יחד הרים ירננו. מה זה רננו? רינה לשון תפילה. לשמוע, כמו שכתוב, לשמוע אל הרינה ולתפילה. הרים, בחינת צדיקים. הצדיקים נקראים הרים, כמו שכתוב במדרש רבה פרשת בו. היינו על ידי שמחת הלב, יכולים להתפלל ולהלביש את תפילתם. כלומר, הם יודעים איך לרנן. כן, במאמר, להלביש תפילתם במאמר, כשיבינו כי נגזר הדין, וזהו פירוש יחד. שמלבישים תפילתם בסיפורים יחד, הרים ירננו, כלומר הרים הצדיקים ירננו, יתפללו, על בגלל שהם זכו לשמחה על ידי כל רעמך בגלגל, על ידי שהם הקדימו את היראה לאהבה ונפשטה כמויות שבלב, ואז הם קיימים את המצוות מצד העונג שיש במצווה, ומתוך כך יודעים להבחין בין לפני גזר דין ונחר גזר דין, ויודעים איך להתפלל על כל העולם, כי כל העולם לא נברא אלא בשבילי. שלום. זהו, נגמר. טוב, יש עדיין שתי דקות. כן, כן, רק יר, מה השאלה? לא, צריך להתחיל עם יראה, אבל לשעבד את היראה לאהבה. נקודת המוצא הפנימית של הנשמה היא אהבה. אבל במציאות אני פועל ביראה תחילה. כי היא ראשית. כלומר, כדי להגיע לעלייה מוסרית ולא לנפילה מוסרית, צריך להתחיל מיראה. כן, בבקשה.
אז איך הוא אמר פה שצריך לשתף את הגבורות בחסדים? רק אחרי זה הוא אמר שאתה...
אז זה מה שאני מסביר לך. מבחינת הכוונה הפנימית, החפץ שלי זה האהבה. כן, אבל... למעשה, איך אני מגיע למימוש אמיתי של אהבה? לזה שאני מקדים את היראה. לכן, אף על פי שהפרש זרק את החץ של האהבה, כמו בקופידון, כן? זורק את החץ, אבל אני מקדים את הספינה, את מידת היראה, עוד לפני שהחץ מגיע. ואז האהבה תהיה אהבה בריאה, שהיא כוללת בתוכה גם מדרכי המימוש שלה, שזה היראה. כן. מה? למה יעשה? למה יעשה? תעשה מה שהוא אומר. כל טוב. זהו. Thank you.